כן, זה מוקלט כבר. נתחיל לקרוא. עכשיו חשבתי אולי רק קצת לנגוע. הרבה פעמים כשאנחנו לומדים, שלום אריאל, שמח לראות אותך. הרבה פעמים כשאנחנו לומדים את המשמעויות הפשוטות, כאילו מובנות מאליהם שאומר בהתחלה, אנחנו קוראים ולא מתעכבים ו... ברוב הפרקים יש איזו נקודה שהיא המעניינת, שם יש את העומק ואנחנו מגיעים אליה ומדברים שם, אבל בעצם הוא לא סתם כתב גם את ההתחלה. אז חשבתי רק טיפה לנגוע בזה, רק להראות שיש תוכן מעניין ועמוק, גם במובנים הראשונים שהם עוד לא, הוא אומר, יש את המובן הפשוט ממש, יש את המובן המושען, ואחר כך יש עוד השאלה, ועכשיו... אז צריך רק להגיד את זה כמה מילים, בקיצור, רק לראות שבאמת הדברים פה בנויים לאורך כל הפרק, והכל קשור להכל, כי הרי הוא אומר שאת המובנים השונים של המילים צריך לקחת את כולם. הפתאים לוקחים רק מקצתם, ומי שלא פתי אז הוא לוקח את כולם, זה בשורה הראשונה של הפתיחה, הוא אומר את זה כבר. זאת אומרת שזה בעצם ה... אם הוא אומר את זה בשורה הראשונה של הפתיחה, זה הנקודה של הספר, ללמוד לראות את כל המובנים של המילה ולחבר אותם. זה בעצם, אם זה משפט הראשון, זה כולל את כל הספר, בדרך כלל זה עובד ככה בספרים תורניים לפחות, גם אצל אריסטו, שהפתיחה כוללת כבר את הכל ואחר כך מפרטים את זה. אז... אז אני אתחיל לקרוא את הפרק. כבר קדם לנו שאנחנו, כשנזכור בזה המאמר, שם אלו השמות המשתתפים, אין דעתנו שנזכיר כל עניין שיאמר עליו השמו, כי אין זה המאמר בלשון. טוב, זה קצת נגענו, אז אני לא מתעכב על זה פה, אבל נזכיר מעניינים מהם מה שאנחנו צריכים לו בעניינים. זה נושא שכבר עמדנו עליו, לא יודע אם ביררנו אותו, אבל נגענו. ומזה ירד ועלה. עכשיו הוא אומר, הירידה והעלייה שני שמות מונחים בלשון העברי לעניין ידוע, כי כשיעתק הגוף ממקום אל מקום שפל ממנו, יאמר ירד, וכשיעתק ממקום אל מקום גבוה ממנו, יאמר עלה. זאת אומרת, מעלית, יורדת עולה. ואחר כן, נשאלו שני השמות האלו לגדולה ולעוצם. עד שכשתשפל מעלת האיש, יאמר ירד, ושתקבע מעלתו בגדולה, יאמר עלה. למשל, הוא מביא דוגמה, אמר האלוה יתברך, הגר אשר בקרבך יעלה עליך מעלה מעלה, ואתה תרד מטה מטה, זאת אומרת, או פסוק ונתנך השם אלוהיך עליון על כל גויי הארץ. זאת אומרת, לא מדברים פה פיזית שאני בקומה 8 והם בקומה 2, אלא מדברים פה מבחינת מעלה ו... עוצם, גדולה ועוצם, הוא אומר גדולה, עוצם ומעלה, זה גם נקרא למעלה, להיות מעל מישהו שאני מעליו בגדולה, בעוצם, במעלה, כמו שהגר הוא מבחינה חברתית ולמטה, מבחינת המעלה שלו, ואז השם יעלה אותו, וגם היחסים בין זה יגועי ארץ, ואמר, ויגדל השם את שלמה למעלה, הוא כבר ידע את הרוב הסותם מעלים בקודש ולא מורידים. רוב הסותם, כבר הם אומרים את זה בהרבה מקומות, חזל, מעלים בקודש ולא מורידים. ועל זה הצד עוד יעשה בירידת העיון, והיות האיש פונה במחשבתו אל עניין פחות מאוד יאמר שירד, וכן כשיפנה במחשבתו אל עניין מעולה ונחמד יאמר עלה. אז כל הקטע הזה, קראנו, לא התעכבנו, והמשכנו לקטע המעניין שמתחיל מפה, שהנבואה והשכינה זה שהקדוש ברוך הוא יורד, וכשהוא מפסיק להשפיע הנבואה והשכינה, אז הוא עולה. זה דבר מעניין, זה דבר שיש בו עומק, אז בזה התעכבנו. עכשיו, רציתי רק לנגוע קצת במה שכותב קודם, בקטע שעכשיו קראתי, להראות שזה... זה גם חלק מעניין, זה לא סתם מן איזה הקדמה משעממת למעניין, אלא זה חלק מעצם התוכן. עכשיו, כשהוא אומר מבחינה פיזית, יש למעלה יש למטה, קומה 8, קומה 2 בבניין, ולמעלה זה למטה. מה פירוש לקרוא לזה למעלה ולמטה? זה לא, זה, אם נתחיל עכשיו על זה, זה בכלל לא ברור. כי מה בעצם זה למעלה ולמטה? שאלה כמה זה קרוב למרכז כדור הארץ, לכאורה. נגיד, למה קומה 8 היא יותר למעלה מקומה 2 בבניין? כי קומה 2 יותר קרובה למרכז כדור הארץ, אז זה אומר שיותר למטה. עכשיו, מה זה קשור ללמעלה ולמטה? אם נניח, אני מסמן נקודה למפה, לא יודע, נגיד, נקודת התייחסות שלפי אני מודד, נגיד, על מפת ארץ ישראל אני מסמן את ירושלים. עכשיו, כשאני רוצה להגדיר מקום של משהו, אני אומר קרוב לירושלים או רחוק מירושלים. אותו דבר, סימנתי את נקודת מרכז כדור הארץ כנקודת התייחסות. אז אני צריך להגיד, זה קרוב למרכז כדור הארץ, ושזה רחוק ממרכז כדור הארץ, אבל מה פירוש למעלה למטה? איך זה, מה, למה, איך המילים האלה נכנסות בכלל למובן הזה? יש כאן איזה נקודה, מודדים דברים לפי מרחק שלהם הנקודה. אז מה זה? למה אם הנקודה זה מרכז כדור הארץ נקרא למטה, ואם הנקודה זה ירושלים ביחס למפת ארץ ישראל, זה נקרא קרוב לירושלים, רחוק לירושלים, לא עניין של למעלה למטה. טוב, בירושלים אפשר להגיד לעלות, כי יש לה מעלה רוחנית, אבל נגיד, בצרפת, פריז, סימנתי את פריז כנקודה מרכזית, שאם היא קובעת לפי זה את המקומות של הדברים האחרים. אז יש קרוב לפריז, רחוק מפריז, אין למעלה, מה פתאום למעלה, מה פירוש? המילים למעלה למטה בכלל. זה קושייה עצומה, אין איזשהו מובן, זה קושייה שהיא לא צריכה פילוסופיה אריסטוטלית או עמקות או רוחניות, אני מתפלא באוניברסיטה שמתעסקים דברים פשוטים, דברים שטחיים, דברים טכניים. אז השאלה בעצם טכנית, תגידי, תקבע נקודה מסוימת, שזה נקודת יחוס, מה שרחוק ממנה, רחוק מנקודה, מה שקרוב, קרוב, מה למעלה, איך אתה מכניס פה מילים של מעלה ולמטה, מה הן אומרות בכלל, מה זה בכלל אומר למעלה ולמטה? כאילו, אתה אומר, אם זה על הציר האנכי, זה למעלה למטה, אם זה על הציר השוכב, זה קרוב לזה, רחוק לזה, אבל מה ההבדל בין הצירים? זה, תשכב על הצד, נגיד אני עומד, אז יש לי ציר מאוזן, שוכב, אז אני אומר, יש לי מצד ימין תל אביב, מצד שמאל יש איזו נקודה שהיא 20 קילומטר מהצד של תל אביב, אין למעלה למעלה. אם אני לוקח את הציר הזה, מסובב אותו 90 מעלות, ונקודה אחת שלו זה מרכז כדור, אז פתאום המרחק ממנה נהיה למעלה למטה, ולא נהיה מרחק רק, אלא מעל. אז עכשיו, אם אני אשכב, והעיניים שלי, אני אשכב ב-90 מעלות, אז לכאורה, עכשיו הציר ממרכז כדור הארץ, הוא אצלי שוכב. הציר של מפריז הצידה, הוא אצלי עומד. מה השתנה? מה ההבדל? מה זה בכלל למעלה למטה בהקשר הזה? זה, אני חושב שזו שאלה עצומה ונורא, אין עליה תירוץ הגיוני, פשוט, שכלי שאתה יכול להגיד, אין בכלל, זה צריך להיות חידה מדעית, אני לא יודע, הם לא חושבים דבר, יותר מדי כיוונים כאלה, אחרת הם היו שונים. האמת שכן חשבו, איינשטיין, יש לו ויכוח עם ניוטון, תכף נראה פחות או יותר על הנושא הזה, לא בדיוק, אבל נושא קרוב, אולי יותר משמעותי אפילו. האמת שהמדענים יכולים להגיד, זה לא חידה, באמת אין הבדל, למעלה למטה זה סתם שגרת לשון, רגילים אנשים ברחוב לקרוא לזה למטה למטה, אין לזה משמעות, אנחנו משתמשים בשפה שבני אדם כי ככה רגילים לדבר, אבל אם תשאר אותי מדעי טכניק, מה זה למעלה למטה, אני אענה לך, זה אותו דבר כמו מהצד, זה אין שום הבדל, זה גם צורה דיבור, אין איזה משמעות של תוכן, אבל אבל זה כתוב בתורה, ובתורה הדברים הם לא סתם, סתם איזה דיבורים, זה, יש, כל דבר של המשמעות, יש לו תוכן, הוא נאמר כי יש שם משהו אמיתי שבאמת, כאילו אנחנו תכסים לשפה יותר בכבוד, אנחנו לא אומרים, אנשים סתם דברים איך שעוד לבדתם, אין איזה משמעות, לא מעניין אותי מאיפה הם ימצאו את הצור הדיבור שלהם, כן מעניין, שפה היא דבר חשוב, היא דבר כאילו, כן, במיוחד שהשפה של התורה לא דווקא בגלל שזה נבואה או שזה משה רבנו או שזה מהקדוש ברוך הוא, אלא זו שפה מאוד מדויקת, מאוד לוקחת עצמה ברצינות, היא לא סתם. אני לא יודע, זה קשור לירד בן מלאנים, אני לא יודע. זה לקחת את זה קצת, אולי, לא יודע, צריך לחשוב, לא חשבתי על זה. עכשיו, יש שאלה מאוד גדולה שאיבן סינא ברמיזות ואורות מדבר עליה, הוא לא היחיד, אבל אריסטו כמובן, כל מה שאומר זה כתוב גם באריסטו, אבל הוא מרכז את הדברים שאריסטו ומארגן אותם ואומר אותם יותר מפורש, יותר נוח לראות אותם אצלו. הוא שואל שאלה קצת דומה. סדר הבריאה הוא כזה, יש את האינסוף ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא שבורא את הכל, מופשט לחלוטין, זה הכרחי המציאות, זה מקור המציאות, זה המציאות כשלעצמה, זה משם ההתחלה. עכשיו, הוא ברא את החומר הראשון, ושלב שני, ארבעת היסודות, שהן צורות בחומר הראשון, זאת אומרת, ארבעת היסודות זה אש, רוח, מים ואפר, היסודות האלה הן בעצם צורות, החומר של הצורות האלה כולם הוא חומר שווה שזה החומר הראשון, ארבעת היסודות כשלעצמם לא קיימים בטבע, זה דברים שהם עדיין מופשטים, הם לא, רק שהם מתרכבים לתרכובת ממוזגת, מבושלים כאילו, ואז נוצר החומר שהוא החומר שאנחנו מכירים בעולם. אז בקיצור, סדר הבריאה זה הבורא יתברך, האינסוף יתברך שהוא מקור הבריאה, החומר הראשון ואחר כך ארבעת היסודות, לפי הרמב״ם והרמב״ן ורבינו בחיי והספורנו וכמעט כל המפורשים, זה מה שכתוב בפסוקים הראשונים של ספר בראשית. וארץ הייתה תוהו ובוהו, תוהו זה החומר הראשון, ואחר כך יש את הפסוק של ארבעת היסודות, וארץ את הטוב עבור, וחושך, חושך ביסוד האש, שנקראת חושך, על פני תהום, שזה, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, אז יש שם רוח, יש שם מים, יש שם זה, ויש שם ארץ שזה עפר, לא חשוב, זה כתוב במפרשים, אני רק רוצה להגיד דבר אחד, שסדר הבריאה זה, הבורא יתברך, החומר הראשון וארבעת היסוד. עכשיו, החומר הראשון כשלעצמו אין בו כיוונים, אין בו למעלה למטה, כי כתוב שהוא לא מקבל שום צורה, אין בו שום הגדרה, הוא אותו דבר כמו הבורא, שאין לו שום הגדרה, אז גם אין לו סוף, בשביל להגיד שיש סוף, אז אתה צריך להגיד איפה הסוף? במקום מסוים, זה נגמר, אבל אין לך מקום מסוים, כי הוא לא מקבל שום צורה, אז אין בו שום מקום שאתה יכול להגיד, זה המקום המסוים, אז אין לך מקום להגיד, זה פה זה נגמר, זה הכל. אז באמת, ההבדל בין החומר הראשון לבורא, זה רק שהבורא הוא סיבת המציאות של עצמו, והחומר הראשון, סיבת מציאותו זה הבורא, זה לא הוא עצמו, אבל חוץ מזה אותו דבר, האחד ברא אחד, ככה המורה נבוכים כותב בחלק א' פרק א' ב', שאמר, דמר זה כולם, שלא יכול להיות שמאחדות יצא ריבוי, אז אומר, לא, האחד ברא אחד, האחד זה החומר הראשון, כי החומר הראשון הוא אחד באותו מובן שהבורא אחד, שהוא לא מוגדר, הוא אינסוף, זה אחדות מהותית, במהות שלו הוא אחד, הכוונה, אין שום דבר שאם יש לו סוף הוא כבר לא אחד, כי מה מאחורי הסוף? משהו אחר, אז יש אותו ויש משהו אחר, אז זה כבר לא אחד, זה כבר שתיים. אז אם אין לו סוף, אז אף פעם הוא לא נעצר ואומר, הוא נגמר פה ומפה מתחיל משהו אחר, אז אין שתיים, אז זה אחדות מוחלטת. והחומר שלנו הוא גם אחדות מוחלטת, והרמב״ם בפרק A ובפרק כ"ח אומר ש אצילי בני ישראל, הם השיגו את החומר הראשון, והם היו בטוחים שהם משיגים את הקדוש ברוך הוא בעצמו, הם לא ידעו להבדיל, ואומר שבגלל הטעות הזאת הם בסוף התחייבו מוות, והטעות הזאת באה כי הם לא מספיק למדו בסבלנות, הם קפצו מדי מהר קדימה, אבל רואים שאפשר להשיג את החומר הראשון, ולחשוב שאני רואה את הבורא יתברך, כי זה נורא דומה. עכשיו, אז זה התוהו, שאין לו שום תפיסה, אין לו שום דבר. כאילו רש"י אומר, התוהו, אדם עומד ותוהה עליו, כי השכל שלי לא יכול לגעת בדבר הזה. אין שם הגדרות, אין שם כלום, אין שם צורות, השכל שלי פשוט לא תוהה, הוא רק סימן שאלה, אין לו שום דבר חוץ מסימן שאלה, זה העמדה של השכל עם הדבר הזה. אז עכשיו יש את ארבעת היסודות שהן צורות בחומר הראשון. עכשיו, אבן סינה שואל, הרי ארבעת היסודות הם אחד מעל השני, יסוד האש הוא הכי למעלה, תחתיו יסוד הרוח, תחתיו יסוד המים, והכי למטה זה יסוד האפר. עכשיו הוא אומר, איך יכול להיות למעלה ולמטה? לפי מה אתה קובע? איזה נקודה אתה יכול להגיד ביחס לנקודה הזאת, אתם מבינים, אין נקודה, החומר השם אין בו שום נקודה, אין בו הגדרה, אין בו, אתה לא יכול לקבוע בו מקום. עכשיו כשאתה אומר יסוד האש הוא למעלה, איפה זה למעלה? מעל, שם, 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 נגיד יש יסוד האש, על ידו יש יסוד הרוח. עכשיו, האם יסוד האש הוא מעל יסוד הרוח או לא מעליו? איך אני יודע? יש חומר ראשון שהוא לגמרי אחדות פשוטה שאין בו מקומות, אין בו נקודה שאני יכול להגיד ביחס לנקודה הזאת, זה יותר רחוק אליה, יותר קרוב אליה, מעליה, מתחתיה, אין נקודה. אז יש לי יסוד האש ועל ידו יסוד הרוח. אז הם אחד על יד השני, אבל מי למעלה, מי למטה, איך אני אקבע את זה? ביחס למה? פה בעולם שלנו, למטה זה מה שיותר קרוב למרכז כדור הארץ. אז כדור הארץ קובע נקודה שזה נקודת מרכז כדור הארץ, והנקודה הזאת היא ביחס, מה שקרוב אליה זה למטה, מה שרחוק ממנה זה למעלה. אבל אם אין לי נקודה כזאת, אין נקודת ייחוס, אז אין לי למעלה ולמטה, אז איך אנחנו אומרים שיסוד האש הוא מעל יסוד הרוח? אין בכלל, זה הגדרה של מקום, למעלה למטה זה הגדרה של מקום. בחומר השני אין הגדרות של מקום בכלל, זה מה שאמרתי שזה קשור למחלוקת של ניוטון ואיינשטיין, יש ספר שאיינשטיין בעצמו כתב, שהוא מנסה להסביר לאנשים לא מקצועיים את הרעיונות שלו, בלי כל המשוואות המתמטיות, אז שם הוא כותב את זה. יש לו בעצם שני ספרים כאלה, שהם מעניינים. כאילו, השאלה אם יש גוף, השאלה אם הגוף הזה הוא נח או מתנועע, אם הוא בתנועה או שהוא עומד. עכשיו, כאילו, אם הוא זז, הוא זז, אם הוא עומד, הוא עומד. עכשיו, איינשטיין אומר, אם יש לך רק גוף אחד בעולם, אין מושג כזה עומד או זז. אין בכלל מושג כזה, זה לא שאתה לא יכול לדעת אם הוא עומד או זז. השאלה אם בכלל לא נכונה, כי השאלה בנויה על זה שיש מושג עומד ומושג זז, ואחרי שיש לך את המושגים האלה, אתה שואל, הגוף הזה עומד או שהוא זז? אבל הוא אומר, לא רק שאתה לא יכול לדעת אם הוא עומד או זז, כי לפי מה תמדוד, אלא המושגים לא קיימים בכלל, כי לזוז זה הכוונה מנקודה זאת לנקודה זאת, לצאת מהנקודה הזאת, ולזוז לנקודה השנייה. עכשיו, במרחב התלת-ממדי הריק, אין נקודות, לפי מה, המרחב הזה אינסופי. אם אני רוצה כבר בנקודה, איפה הנקודה? כאילו, אתה צריך לסרטט איזה קורדינטות, איזה, זאת אומרת, הנקודה היא במרחק כך וכך מהקצה, אבל אין קצה. אז אין מה, אין מקומות בכלל, זה בעצם, ברמה מסוימת זה מופשט. אין נקודה, אז אם אין נקודה, אז אתה לא יכול להגיד ביחד לנקודה, הגוף בתנועה או הגוף במנוחה. אם רק הגוף קיים, והוא הנקודה היחידה ואין עוד נקודה, אז אין משמעות לשאלה אם הוא זז או לא זז. אין בכלל דבר כזה, כי תנועה זה מפה לשם, אבל אין פה ואין שם. כי רק הגוף קיים, חוץ ממנו לא קיים כלום. אין סוף, אין הגדרה, אין שום. ניוטון טען שהגוף זז ביחס לחלל. כאילו, תסתכל על כל החלל, הרי כאינסופי, כעל חדר גדול. בחדר אני יכול להגדיר אם גוף זז או עומד, כי אני מודד אותו לפי הקירות. הקירות יוצרים לי איזו מערכת שאני מתייחס אליה ואומר, ביחס למערכת הזאת הוא זז, הוא משנה את המקומו ביחס אליה, או שהוא לא משנה את מקומו ביחס אליה, הוא זז ועומד. עכשיו, איינשטיין אמר, זה טעות, אתה מפעיל פה את כוח הדמיון, לא את השכל. כי כוח הדמיון שלנו לא יכול לתפוס שאין מסגרת, שזה לא כמו קופסה, שזה מופשט. כוח הדמיון לא תופס את המופשט. החלל הפיזיקלי, התלת ממדי, הריק, הוא אינסופי בהכרח כי הוא ריק. אז אם הוא ריק, מה יגדיר לו סוף? אז הוא אינסופי, הוא ריק. אני מדבר עכשיו על הפיזיקאים, המטריאליסטים, החומרנים, מהפקולטה לפיזיקה, לא על אריסטו והרמב״ם, שזה עם רוחניות ואלוהות. אז בכל זאת, גם לשיטתם יש משהו מופשט בחלל הזה, כי אין לו, הוא לא נגמר בשום מקום, אז מה, כאילו, אז עכשיו, כוח הדמיון לא יכול לתפוס דבר כזה, אז כוח הדמיון אומר, חלל זה משהו, זה איזשהו מסגרת, אז ניוטון אומר, הדברים זזים ביחס למסגרת הזאת, אז איינשטיין אומר, אין פה שום מסגרת. איפה אתה ראית מסגרת? זה אינסופי. אין לזה גבולות, אז זה לא שום מסגרת, אז הגוף נשאר לבד בלי מסגרת, אז איך הוא זז מנקודה לנקודה אם אין נקודות, אם אין מסגרת? אז אין מושג של תנועה בכלל, אלא רק אחרי שיש שני גופים, ואני מודד את המרחק ביניהם, אז אני אומר, אם המרחק ביניהם, מי יותר גדול, אז אם זז הוא אחד ביחס לשני, אני לא יכול לקבוע מי זז ומי עמד. תנועה יחסית, זה תורת היחסות, כאילו, אחד ביחס, כאילו, הם התרחקו, אז אחד ביחס לשני, הייתה להם תנועה. אז התנועה יחסית. אז זה כמו יותר גדול ממשהו, אז אתה שואל, זה יותר קטן ממנו, או שזה יותר גדול מאו? זה נכון ולא נכון, אתה שאלה איפה, מאיפה אתה מתחיל להסתכל, אז אתה דבר תנועה. אז, אבל צריך שני דברים בשביל תנועה. אם דבר אחד בחלל, אין תנועה בכלל. אז אותו דבר, אבן סינה, על זה, אבן סינה שואל, איך בחלל כזה, אם אין תנועה, אין נקודה, אז איך יש למעלה ולמטה, אז איך אתה אומר שיסוד הישו מעל יסוד ה... הרוח. זו אותה שאלה בעצם. אז כאילו, מה שאיינשטיין שאל על ניוטון, זה אבן סינה טוען. הוא שואל את זה על מה שכתוב באריסטו, שיסוד הרוח הוא מתחת ליסוד האש. אז הוא אומר, בשביל להגיד מתחת את הצורך הזה מסגרת, אז זה נקודת התייחסות. אם הכל חלל אינסופי, אז מה זה מתחת? זו אותה קושייה. אז מה התירוץ? שאיבן סינה מסביר שם, והכל הכוח, כשאני אומר איבן סינה, אין מילה באיבן סינה שהיא לא לקוחה מאריסטו, רק כשהוא מנסח את זה הרבה פעמים יותר ברור, אז בסך הכל השקיע עבודה, הוא לא סתם עשה העתיק את אריסטו, אז יותר קל לראות את זה אצלו, כי הוא ריכז את הנושאים, הסביר אותם יותר ברור, ערך אותם. כמו שהרמב״ם עשה לתלמוד, אז אבן סינה עשה לאריסטו, מין עריכה כזאת, סידור, בהירות. אז מה התירוץ? התירוץ הוא שהמציאות בכלל לא מתחילה מהחומרי, המציאות, החומרי זה מין איזה צל כזה, שאין לו מציאות משל עצמו, וגם הלוגיקה שלו היא לא סגורה עד הסוף, כי הוא רק צל. זאת אומרת, נגיד, כשאני מסתכל על הצל שלי, אני יכול ללכת על המדרכה, יש לי צל על המדרכה, הצל שלי מתנגש בצל של עמוד חשמל. הוא לא קבל מכה. איך זה יכול להיות? יש צל שלי, זה עצם אחד, יש צל של עמוד חשמל, זה עצם שני, זה עצם שקיים בטבע. שני עצמים בטבע מתנגשים, אז צריך להיות מכה, אין מכה. פתאום שקעת השמש, אין לי צל, זורחת השמש, יש לי צל. איך פתאום הוא הפך הפסיק להיות קיים, ומחד שזורחת השמש הוא נהיה קיים יש מאין. כי צל לא חייב לענות לקריטריונים לוגיים, כי הוא רק צל. המציאות שלו היא כזאת לא... היא לא לגמרי מציאות עד הסוף, שהיא באמת עונה לכל השאלות של היגיון, של חוקי טבע, על הצל אין משקל, אין חוק שימור החומר, כאילו, הוא רק צל, מה אתה רוצה ממנו? הוא מופיע, הוא הולך, הוא נראה, זה מראית כזאת, זה רק מראית של דברים, זה לא הדברים עצמם, זה כמו לראות את עצמי בריא. לדמות של בריא אין משקל, אין חוקי טבע, זה רק בבואה, אז החומר הוא בבואה של המופשט, הוא לא... זה לא שישר עליו שאלות שהן הולכות עד הסוף. אם את רוצה עד הסוף, תלך למופשט, ומה שקורה שם, זה אחר כך בבואה של זה, רואים בחומר. אז עכשיו, במופשט, מה הפירוש? שהאש מעל החום, הרוח, הכוונה שהאש יוצרת, כאילו, יש חומר הראשון ויש צורה של אש, חומר וצורה זה נהיה עצם, עצם שהוא אש. עכשיו, העצם הזה מגלה את אור אינסוף בדרך סוד הצמצום, באור יותר בהיר ממה שמגלה יסוד הרוח, והוא מגלה באור יותר בהיר מיסוד המים, והוא מגלה באור יותר בהיר מיסוד האפר, שהאפר הכי מכחיש את האינסוף, הכי מכחיש את הרוחניות, את ה... את זה שהמציאות היא לא, היא לא בחומר, כי האפר מראה שהמציאות היא בחומר, הוא מראה שהוא יש לו מציאות משלו כחומר, והוא מכחיש את המציאות של המופשט, של האינסוף. הוא אומר, לא, המציאות היא עצמי, אני אפר, אני חומר, הוא המציאות. אז הוא מסתיר, הוא גם כלי שמגלה את אור אינסוף, אבל הוא פחות מגלה, הוא מגלה באור פחות בהיר. וזכוכית פחות שקופה, והמים מגלה יותר, והרוח יותר, והאש יותר. האש זה היסוד הכי, האש נקראת חושך, כי היא שקופה בעצם. הרמב"ן אומר שאם, זה הרמב"ן או הרמב"ן, שאם יסוד האש היה באמת כמו האש שאנחנו מכירים, שהיא בנויה מארבעת היסודות, האש שבתנור, במדורה, היינו מסתכלים בלילה על השמיים, היינו רואים שהשמיים כתומים. כי יש שם יסוד האש, אז הוא אומר, הם שקופים, כי יסוד האש הוא שקוף. זה קרוב קצת לנושא של חומר חמישי, זה מאוד זך, זה כלי לאור אינסוף, אבל הוא מאוד זך, הוא מאוד מאיר. אז מפה מתחיל המושג של למעלה למטה. מה שיותר מאיר את אור אינסוף, בצורה יותר בהירה, הוא יותר למעלה. המושג למעלה פירושו... זה אומר גם במשנה תורה, גם פה, בכמה מקומות, שלמעלה זה הכוונה מבחינת סדר המציאות. במשנה תורה אומר את זה מאוד ברור. בפרק ב' מהלכות יסודי התורה, אז הוא כותב, ובמה פרדו הצורות זו מזו והרי אינם גופים. אז איך אתה אומר שהצורות, המלאכים, הם אחד למעלה מחברו? יש הרי, אומר, חיות הקודש הם למעלה מהכל, המלאכים שנקראים, אומר, שינוי שמות המלאכים על שם מעלתם הוא. לפיכך נקראים חיות הקודש והם למעלה מן הכל, ואופנים ורעלים וחשמלים ושרפים, זה בעצם הספירות וזה בעצם גם הגלגלים של אריסטו. הרמב״ם החליט לקרוא להם לא גלגלים ולא ספירות, אלא הוא ימצא, השמות האלה הוא לא לוקח מחזל, זה, השמות האלה קיימים בחזל ובפסוקים, אבל לא בסדר הזה. פעם דיברנו על זה שיש פירוש של רבי צדוק על הרמב״ם, זה מובא באתרים ברוקס, שהוא שואל איפה מקורות בחזל שזה הסדר המעלה של המלאכים. נכון, המילים האלה זה מילים שחזל משתמשים בהם לציין שמות של מלאכים, חלק מהם זה גם פסוקים, אבל איפה כתוב שזה הסדר? אז הוא אומר, לא כתוב בשום מקום. הרמב״ם בעצם מעביר לנו פה את השכלים הנבדלים של אריסטו ואת הספירות, והוא רוצה לקרוא להם בשמות כאלה. אז הוא בסדר. זה שאופנים, הרעלים, חשמלים, שרפים, מלאכים ואלוהים ובני אלוהים וקרובים ואישים, כל אלה 10 שמות שנקרא בהם על מלאכים, על שם 10 מעלות שלהם, ומעלה שאין למעלה ממנה, אלא מעלת אל ברוך הוא, היא מעלת הצורה שנקראת חיות. בצורות יש למעלה למטה, ואז הוא אומר, אלא כל אחד מהם למטה ממעלתו של חברו, והוא מצוי מכוחו, זה למעלה מזה, והכל נמצאים מכוחו של הקדוש ברוך הוא וטובו. זאת אומרת שמי שקרוב לגילוי האלוהות הוא למעלה, כי העליון זה הקדוש ברוך הוא, ומי שרחוק מגילוי האחדות האור של האינסוף, אז הוא למטה. זאת אומרת, המושג למעלה למטה מתחיל מזה שלמעלה עליון זה כינוי לקדוש ברוך הוא, לבורא. הבורא הוא עליון על כל הארץ, מעל כל מעל כל המעשים, יש המון פסוקים שמדברים לקדוש ברוך הוא בתור עליון. אז מפה זה מתחיל, המושג עליון לא מתחיל מהחומר, הוא מתחיל מזה, מפה, זה השורש, המושג למעלה מתחיל מזה שקדוש ברוך הוא נקרא עליון. זה, בעצם היה צריך לפתוח את הפרק, המושג למעלה זה הקדוש ברוך הוא, המושג למטה זה הנבראים שבצמצום, הם מצומצמים, הם לא מראים את אור האינסוף בצורה מלאה, אלא רק באיזה השתקפויות ובבואות והקטנה מסוימת, בדרך סודית כזאת שזה סוד מעשה מרכבה, וכמה שזה יותר מצומצם זה פחות עליון, ההפך מעליון זה תחתון, יש עליונים ותחתונים, אז זה התחלה, ומזה נגזר שבעולם הפיזי, קומה שמינית היא מעל, קומה 2, זה השאלה. המובן המקורי זה הרוחני, המובן הפיזי זה השאלה, זה איזשהו דמיון, נכון? כמו שברוחניות הקדוש ברוך הוא עליון משאילים, כאילו משתמשים במשהו שמזכיר, אבל הוא לא אותו דבר, אבל מתחילים בהשאלה את המובן של המילה לעולם החומרי שיש דבר שהוא מעל הדבר השני. עכשיו, זה כבר אחד מכם שאל, למה הרמב"ם באמת מתחיל תמיד מהמובנים של החומר, והוא אומר, מפה מתחילים ואז הולכים בשאלות לכיוון המופשט, והוא לא הולך הפוך. מתחילים מהמופשט ואז הולכים בשאלות לחומר. אז דיברנו על זה שיש שתי הסתכלות, יש הסתכלות שנקרא מטאפיזיקה, מעשה מרכבה, שרואים את סדר המציאות לפי האמת שלו האמיתית, שזה קודם כל המופשט, ואז החומרי כמו צל. עכשיו, יש דרך אחרת, שזה מעשה בראשית, שזה הפיזיקה של אריסטו, שמתחילים הסתכלות על החומר, ומשם, מהחומר עצמו, אני רואה שיש לו צורה, ולו צורה יש מקור, וזה מתחיל, ואז אני מטפס, ונגיע לזה שיש רוחניות, יש משהו מופשט. וההסתכלות מהחומרי למופשט זה דרך הלימוד. המציאות היא שהמופשט ראשון. דרך הלימוד מתחילים מהחומרי, כי אני נולדתי, הייתי ילד, נהייתי בן, לא יודע, עמדתי על דעתי, אני עכשיו מתחיל להסתכל בעולם, מה אני רואה חומר? אז בואו נתחיל מפה, כי אני רוצה להבין, אני רוצה לחבר את עצמי עם החומר, אני אומר, בטבע אני מתחיל מנקודת מבט חומרית, אז אריסטו אומר, בוא נלך אתכם משם, שאתה תראה לבד, אני לא צריך לספר לך על מופשט, אני מספר לך מה שאתה רואה, ואז אני אראה לך מזה שאתה תראה שיש יותר מופשט, יותר מופשט, יותר מופשט, אז שתראה את המופשט בעצמך. אם אני אתחיל אתכם על מופשט, אז אני בא מבטן של אמא שלי, ילד, לא יודע כלום, רואה רק חומר. בא אפלטון, אריזה, לא יודע, כל מיני כאלה, הם מספרים לי על מופשט, מה אני יודע, זה סיפורים בשבילי, אני לא רואה את זה. אז מספרים לי, הוא מספר לי סיפורים, למה שאני אמין לו, מה זה אומר לי? אז בוא אומר, לא, אתה רואה חומר, בוא נתחיל מהחומר. ואת החומר אתה רואה, בוא אני אראה לך במה שקורה בחומר, שאתה רואה שאלות אלו. ובוא אני אראה לך שאלות האלה, אתה רואה שיש משהו מעל החומר, ואז אתה תראה את המופשט בעצמך, אז זה הדרך הנכונה ללכת בה כדרך לימוד, אבל אז הרמב״ם הולך עם זה, שמתחילים מהחומר, וכל הקטטות של אריסטו מול אפלטון זה על השאלה הזאת איך נכון ללכת, הוא לא חולק עליו מה באמת קורה. אז בסדר, אז בגלל זה הרמב״ם מתחיל מהחומרי, אבל בעצם כשרוצה להבין, אז זה מתחיל מהמופשט. ובגלל זה, זה שיש מעלה, נגיד הגר, יש לו, הגר יעלה עליך מעלה מעלה, אז הוא יעלה בגדולה, בעוצם, במעלה, זאת אומרת, כי הגדולה, העוצם והמעלה זה הקדוש ברוך הוא. משאילים מזה לכל מעלה וחשיבות את המילים למעלה, בהשאלה. אז מזה יוצא שמישהו מבחינה חברתית, מבחינה, לא יודע, של חוכמה, שזה הוא יותר בגדולה ובעוצם, אז הוא יותר דומה למושג למעלה של הבורא. אז מזה הוא נגזר שגם הוא נקרא עליון. אז בעצם הרמב״ם סרטט לנו פה את הנושא של סוד המעשה מרכבה, של סוד הצמצום, שהוא מבוטא במושגים של למעלה למטה. למעלה למטה זה סוד הצמצום, זאת אומרת, יש את הבורא שהוא הלמעלה המוחלט, העליון המוחלט, כי הוא מקור המציאות. עכשיו הוא אומר, מה שיש שמשפיע את המציאות לחברו נקרא שהוא מעליו, זאת אומרת, אז הקדוש ברוך הוא הכרחי המציאות, הוא משפיע את כל המציאות לכל, אז הוא מעל הכל. עכשיו, הוא משפיע את זה לחיות הקודש, והם משפיעים את המציאות למשהו מתחתם. אז הם נקראים מעל מה שמתחתם, כי הקדוש ברוך הוא נקרא מעל, כי מי שמשפיע המציאות הוא הלמעלה. זה המושג האמיתי שלנו, פה הוא מתחיל. אז עכשיו, זה שדבר יכול להיות מעל השני, זאת אומרת שיש איזה מערכת יחסים בין העליון המוחלט, שזה האור אין סוף, של האחדות הפשוטה, שזה הכרחי המציאות, לבין משהו שהמציאות שלו היא מדרג שני. היא לא מציאות מוחלטת, הוא מקבל מציאות, הוא לא סיבת מציאות עצמו. אז המערכת יחסים הזאת זה סוד הצמצום. איך יכול להיות שמהאין סוף, האחד הפשוט מכל צד המוחלט, יוצא משהו שהוא לא סיבת המציאות העצמית של עצמו, זאת אומרת שהוא לא כזה אינסוף, הוא יותר מוגבל, הוא צריך לקבל מציאות מהחוץ, אז איך מהאינסוף נהיה משהו פחות ממנו? זה סוד מעשה מרכבה, זה סוד הצמצום, מה המערכת יחסים הזו? איך היא קוראת וגם איך חיים את היחסים האלה? איך אני כמוגבל חי מול האינסוף? אני יכול להבין אותו, אני יכול לדבר איתו, אני יכול להתפלל אליו, אני יכול להשיג אותו, אומרים לי שהתכלית האחרונה של המצלחים שלי, זה השלימות שלכם שזה להשיג דעת אלוהים, אבל אני סופי והוא אין סוף, איך אני אשיג, איך הסופי ישיג דעת, ישיג משהו שהוא אין סופי, זה סוד הצמצום שבעצם אי אפשר להשיג, אבל גם כן אפשר להשיג, ביחד, גם וגם. למרות שזה סותר ככה זה, ואנחנו חיים את הסתירה. כל המושג הזה של סוד הצמצום, אפשר להכניס אותו למילים למעלה למטה. איך הלמעלה יכול ליצור גם למטה? איך מקור המציאות יכול ליצור דברים שהם מקבלים מציאות ממשהו אחר? זאת אומרת, הם נבראים, הם לא האלוהות. אז אפשר להגדיר את סוד הצמצום במילים למעלה למטה, עליונים ותחתונים. מקור מציאות שאין סופי, מוחלט, ודברים שהם מוגבלים במציאות, הם מקבלים. אז זה מה שהוא עושה לנו פה. הוא אומר, הספר הזה עוסק בסוד מעשה מרכבה, זה כל הנושא שלו, זה כל הסוגיה. עכשיו, הגענו למילים למעלה למטה, בואו נלביש את סוד מעשה מרכבה בכלי הביטוי של המילים למעלה למטה, וזה מה שהוא עושה לנו כאן בהתחלת הפרק. ועכשיו הוא הולך איתנו למקום של השראת שכינה, שזה גם משחק בנושא הזה של הצמצום, כי הצמצום של העולם המדרגת הצמצום של העולם זה הטבע. הטבע זה החוקיות הטבעית. עכשיו, השראת שכינה זה הכוונה מקום שרואים בו ניסים גלויים. הטבע זה ניסים נסתרים, כי הרצון האלוהי הוא נסתר בתוך החוכמה של הטבע, אבל את המקדש הניסים גלויים. אז זאת אומרת שדבר שהוא עליון במדרגת העולם, זאת אומרת גילוי אלוהות יותר בהיר, שזה הרצון האלוהי, שזה הניסים הגלויים, הוא פתאום, זאת אומרת, גילוי הרצון האלוהי, שזה גילוי הניסים הגלויים, זה למעלה. למה זה למעלה? כי זה מאיר את אור אין סוף ברמה יותר בהירה מאשר הטבע. אז יותר למעלה. עכשיו, אם זה נכנס לטבע, כי בית המקדש הוא שמורת טבע, כאילו כמו ששגרירות ארצות הברית, זה שטח אמריקאי, זה לא שטח ישראלי, אז בית המקדש זה שגרירות של העולם העליון, של העולם שהנביאים משיגים, המלאכים, הנביאים, ששם הכל זה גילוי רצון אלוהי, חופשי, שזה הכל נס. כשכתוב אמר אלוהים יהי אור ויהי אור, זה נס, כי אין בו חוקי טבע. ויאמר זה רצה, הוא רצה שיהיה אור נהיה אור. מה עם חוק שימור האנרגיה, מה עם זה שצריך להשקיע אנרגיה בשביל לייצר אור, לא מעניין. זה נס, הוא רצה וזה קרה. אין פה תיווך של הטבע, אין פה כלי של הטבע. יש איזשהו כלי מאוד מאוד זך, אבל לא הכלי הרגיל של הטבע המגושם, החור שאנחנו מכירים. אז זה נקרא למעלה, כי הלמעלה זה הבורא עצמו האינסוף. מה שיותר קרוב מגלה את האור שלו, הוא יותר למעלה. אז מערכת ששם הכל מתגלה כרצון חופשי וכניסים גלויים, בלי חוקי טבע, זה יותר למעלה, כי זה יותר מגלה את אור אינסוף, מאשר הטבע עם החוקיות שלו, שהוא יותר למטה. הבית המקדש זה אקס-טריטוריאלי, זה כאילו בתוך העולם של הטבע הגדירו חתיכת מקום, ששם זה בעצם, אתה נכנס לשם, אתה בעולם יותר גבוה, יותר מגלה אלוהות, בעולם שהרצון האלוהים מתגלה והניסים מתגלים, אז נכנסת לבית המקדש, עלית, כי הגעת למקום שיותר מגלה את האינסוף, והאינסוף זה הלמעלה, אז בית המקדש הוא למעלה. אז מצידי, זה מה שהרמב"ם פה אומר, כשאני מסתכל על דברים רוחניים, אני פה עומד וחושב על בית המקדש, אני עולה, כי בית המקדש הוא מעל מציאות הטבע שאני בא, אז אני יוצא ממציאות הטבע הנמוכה, שהיא פחות מגלה את הלמעלה שזה הבורא, ועולה במחשבה שלי, המחשבה שמביאה אותי למקום של בית המקדש, שזה מעל המקום הטבעי שלי, אני עליתי. זה מה שאומר שמצד הבן אדם, כשאומר, ירידת העיון, היות האיש פונה במחשבתו אל גניין פחות, זה נקרא ירד, ושיפנה במחשבתו אל עניין מעולה ונחמד, היא אומר אלא, אני כאדם, כנברא, אני עולה כשאני חושב על בית המקדש. עכשיו, הקדוש ברוך הוא יורד לבית המקדש, כי הוא מוריד את, מה זה יורד? הטבע יותר למטה מהעולם העליון של המלאכים והנביאים. הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם העליון יותר, אז זה עולם יותר גבוה. עכשיו, כשהגילוי הזה נכנס לתוך מערכת הטבע, הגילוי הזה יורד לטבע, מהשמיים, לארץ הוא יורד. אז זאת אומרת שאני עליתי כשעליתי מהטבע לבית המקדש, אבל הקדוש ברוך הוא שגילה את שכינתו בבית המקדש, זאת אומרת שהוא ייחד את המקום הזה לגילוי שהוא מעל הטבע, שגילוי של רצון ונס, הוא ירד מהמישור של המלאכים למישור הטבעי, אז הוא ירד. ואם בית המקדש נחרב, אז הוא עלה בחזרה. כן, כי זה עוד פעם, זה הכל מסביב לסוד הצמצום, זאת אומרת, סוד הצמצום, זה מה שהחידוש פה, שסוד הצמצום הוא לא אחיד, זה לא מכונה, זאת אומרת, מה זה סוד הצמצום? יש אין סוף ברוך הוא, מוחלט פשוט, הוא ברא את העולם המוגבל, ובעולם המוגבל יש מדרגות, יש את חיות הקודש, אישים, מלאכים, שרפים, עירילים, חשמלים, 10 ספירות, 10 ספלים נפרדים, עד שזה מגיע לטבע שלנו, וזה הכל מערכת בנויה, עם מבנה. זה החוכמה האלוהית, זה חוכמת 10 הספירות, שרואים אותה גם בטבע, שבכל דבר רואים את זה באלף ביטויים שונים ומשונים, שיש סדר, יש מערכת שהאור יורד, כאילו צינורות, יש את האור העליון המופשט, והוא נכנס לצינורות שהם רחבים מאוד, כמו אדם, יש הצינור שמחובר ללב, איך נקרא, אבי הארוכים. אז אבי הארוכים של הצמצום זה חיות הקודש, זה הצינור הכי גבוה, הכי גדול, הכי רחב, שהכי מגלה את האור, זה אור שהוא כבר אחרי צמצום, זה לא האור המופשט ששם אין בכלל תפיסה, אבל זה הגילוי הכי גדול, זה אבי הארוכים, וזה מתפצל לארוכים יותר קטנים, יותר קטנים, יותר קטנים, ונהיה אילן הספירות, זה כמו מערכת כלי אדם בגוף, שמתחילה מכלי אדם מאוד עבים, ומגיעה עד לכלי אדם קטנטנטנים מיקרוסקופים, שבכליות, בעיניים, מי שיכול לסקר את הוא יודע שהכלים הדקים דקים שלו נסתמים, ואז יכול להיות בעיות בראייה, וכל מיני דברים כאלה בכליות. אז זה בדיוק זה, זה לא סתם, זה לא רק משל סתם, סתם במקרה, ומערכת לאדם זה צלם של עולם הספירות, זה לא סתם, מבנה גוף, האדם כולו הוא צלם אלי, גם הגוף, לא רק החוכמה. אז עכשיו, המערכת הזאת זה מערכת הצמצום, שמהאור הגדול, האור הולך ומצטמצם עד הכי קטן. עכשיו, הייתי חושב שנגיד, מערכת הארוכים בגוף היא קבועה. נולדתי עם מבנה מסוים של מערכת כלי אדם, וזה לא משחק, זה לא משתנה, זה יציב, זה תמיד ככה. יש צינורות וצינורות השפע, והם בנויים בצורה מסוימת, והצורה הזאת זה החוכמה האלוהית, שמתגלה כחוכמה אלוהית, והיא קבועה, אין ניסים, הרב אומר, בחוכמה אין ניסים, אין משחקים, 1 + 1 = 2, זה קבוע, זה לא משחק, זה לא אחת פעם, 1, 3, אז זה מערכת קבועה. עכשיו, פה אנחנו רואים שהמערכת הקבועה הזאת היא לא כל כך קבועה, היא יכולה כן לשחק, זאת אומרת, העורק הדק של הכליות יכול פתאום להפוך להיות אבי ארוכים, ואז הוא יכול להפסיק להיות אבי ארוכים, ואבי ארוכים חוזר ללב, והקלידם הקטן שבכליות נשאר קטן, וכאילו, האבי ארוכים בלב יכול לנדוד לכליות ולהיות שם, ויכול לחזור ללב ולהשאיר את הכליות עם הקלידם הקטנטנים שלהם, זאת אומרת, במערכת הקבועה הזאת יש גם גילוי של רצון חופשי בכל המבנה הכללי של המערכת, זאת אומרת, לא רק שזה כלי לרצון החופשי שמסתיר אותו ומגלה אותו כמו נפש בגוף, אלא הגוף עצמו יכול פתאום שיקרה בו נס, שהוא ישתנה ויחזור, זאת אומרת, כי זה מה שקורה פה, זאת אומרת, כשהרמב״ם פה בחלק ב' אומר שיש חיות הקודש וזה 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 מדרגות, במה השתנו הצורות במעלתה? הצורה שיותר משפיעה מציאות על שנייה היא מעליה, והצורות האלה כבר מסודרות, הן גבוהות, הכי גבוהה זה חיות הקודש, אחר כך אופנים, מגלגלים, הרעלים, חשמלים, כל המערכת. אז זה מערכת הצמצום. עכשיו, לפי מערכת הצמצום, הגילוי של רצון אלוהי חופשי בדרך נס, הוא נמצא באיזה גובה מסוים, לא בטבע. לא בטבע החומרי, זה לא בטבע החומרי, זה בעולם מופשט. בעולם מופשט שאתה צריך הסתכלות מופשטת בשביל לקלוט אותו. עכשיו, איך פתאום זה יורד לבית המקדש, שזה מקום חומרי לגמרי. בית המקדש זה מקום פיזי, בהגדרה פיזית, גיאוגרפית, על המפה, עשוי מאבנים, מזהב, חומרי לחלוטין. פתאום שם יש לי משהו גבוה, משהו שהוא שייך לעולם המלאכים, איך זה הגיע לפה, איפה סדר הצינורות, סדר ההשפעה. עכשיו זה גם משחק, כשבונים את בית המקדש, אז בנו את המשכן בתורה, אז הם בנו, הכינו כלי, ועכשיו התפללו וקיוו שהקדוש ברוך הוא יוריד את שכינתו לזה, והוא הוריד. ואחרי כך חטאו, אז בית המקדש נחרב, והקדוש ברוך הוא העלה את שכינתו בחזרה, אותו דבר עם נבואה, אדם מגיע למדרגה, זוכה לנבואה, הקדוש ברוך הוא מוריד. האדם זה דבר שהוא טבע, הוא חומר, הוא חיה. ופתאום הוא נהיה מלאך, הנביא, הוא רואה את הכל, רק אלוהי הרצון חופשי אלוהי, זה רמה של מלאכים. אז הוא השתנה מהטבעיות שלו, ואם קרה לו משהו שהוא הפסיק להיות נביא, זה קורה. לא כל נביא זה עד סוף החיים. ואם אדם זוכה לנבואה, ואחר כך מאיזושהי סיבה, או שסתם נפסק איתו הנבואה, או שהוא חטא, או ש... לא יודע, לא מיני סיבות. הוא מאבד את הנבואה, הוא חזר את אדם פשוט. זאת אומרת שרגע, אז אם השתנה סדר הצינורות, ועכשיו יש צינור שבבית המקדש רואים אור אלוהי, או בנבואה רואים אור של אלוהות חופשית פשוטה, מגולה, אז עכשיו זה נהיה צינור. אז איך פתאום זה חוזר? חוטאים, אז זה חוזר לאיך שהיה קודם, אז זה לא הצינור. אז רואים שמערכת הצינורות משחקת, היא חמקמקה, היא לא יצוקה בבטון. יש פה משחק חופשי, היא משתנה, פתאום יכולה להיות שהצינור העליון פתאום יורד לרגליים, ואחר כך הוא חוזר ללב ומשחק, עולה, יורד, מטייל. אז איזה מין מערכת צינורות זאת? אז זה עוד פעם, שהטבע הוא רק כלי לגילוי, הוא גוף לגילוי הנפש, הטבע הוא כלי לגילוי הרצון האלוהי החופשי שמעל הטבע, ובגלל שהוא רק כלי, אז יכול גם לשחק, להשתנות בהתאם לנפש, כאילו הגוף יכול להשתנות לפי הנפש, הנפש יכולה לעשות שינויים בגוף, והשינויים יכולים להשתנות ולחזור, שיום ברפואה הוליסטית, היא כולה גוף נפש, כל הרפואה האלטרנטיבית, ההוליסטית, רפואה גוף נפש, הם אומרים שעניינים פסיכולוגיים, עניינים נפשיים, גם עניינים רוחניים, הם משפיעים על הגוף, אם הוא חולה, אם הוא בריא, אם הוא כזה, אם הוא כזה, יש לו אנרגיה, אין לו אנרגיה, יש לו חסימות, אין לו חסימות, ואם עושים עבודה רוחנית או נפשית, אז משפיעים גם, מעבירים ממחלות פיזיות ולהפך, ויש שם, הגוף הוא לכאורה טכני, זה אטומים, זה מולקולות חלבון, זה חתיכת בשר, יש לי במקרר בשר של אוף שאני מתכוון לאכול, קוראים לזה פטם מצונן, הוא מתתנן בחולה בסרטר, אז אני הפטם מצונן. אז איך הפטם מצונן הזה משתנה לפי דברים רוחניים? אז זה לא ככה. יש חיבור סודי, חיבור עמוק, חיבור שעושות מעשה מרכבה, בין הנפש לגוף, והנפש עושה שינויים בגוף עצמו. בכלל, יש הרי, היום זה גם העולם, הפסיכיאטריה טוענת, יש כאלה שאומרים שהתאהבות, זה שינוי של ההורמונים במוח. זה הכל, זה כל הסיפור של התאהבות. יש לך איזה הורמונים, יש לך איזה מולקולות, וההתאהבות זה שיש ריכוז גבוה של המולקולות האלה בדם. וכשהריכוז יורד, אתה לא מאהב, כשהריכוז עולה, אתה מאהב, זה הכל מולקולות בדם, אין שום דבר מעבר לזה. הפסיכיאטרים, חלק מהם, בניגוד לפסיכולוגים, הם מאמינים בזה שהם משתמשים רק בתרופות ורק בכימיה, והם מאמינים שכל מחלות הנפש תלויות רק בכימיה. אז זה לא ככה. הם עושים מחקרים, הם אומרים, כשאדם מאוהב, עולה לו רמות אוקסיטוצין. זה מוכיח, אפשר להוכיח את זה במעבדה. אוקסיטוצין, דופמין, סרוטונין, לא משנה, הדברים האלה. אז הם אומרים, בואי נעשה לך מחקר, אני אקח אנשים מאוהבים, אנשים לא מאוהבים, אלה שמאוהבים, יש להם יותר אוקסיטוצין בהורמון אוקסיטוצין בדם. זה מוכיח שכל אהבה זה רמה של אוקסיטוצין, אבל זה לא נכון, להפך. האהבה עושה שינוי בגוף, אהבה זה דבר מופשט, והמופשט עושה שינויים בחומרי. האהבה מעלה לי את האוקסיטוצין בדם. נכון, המחקר שאני צודק, מי שמאהב יש לו יותר אוקסיטוצין, אבל ריבוי אוקסיטוצין זה תוצאה מהמהות המופשטת הרוחנית של אהבה, זה לא הסיבה. אז להם קשה לקבל שדבר מופשט יכול לעשות שינויים בחומר. חומר זה, אוקסיטוצין זה מולקולות, זה אטומים, זה חומר, מודדים את זה במעבדה. איך האהבה שהיא דבר מופשט יכול לשנות דברים חומריים? הרי אורי גלר, אתם יודעים את זה, שמעתם מין קוסם כזה, הוא שם מזלג על השולחן, והוא מסתכל עליו, הוא מעקם אותו עם המחשבה, הוא מזיז אותו עם המחשבה. המדע אומר, זה שקר, זה לא יכול להיות. אתה לא יכול עם מחשבה לעשות שינויים בדבר חומרי. אז איך פה המחשבה של האהבה עושה שינויים בדבר חומרי, שזה רמת אוקסיטוצין? אז הוא אומר, לא, אז חייב להיות שהכל זה רק אוקסיטוצין, והאהבה שאתה מרגיש זה סתם איזה אשליה של המשמעות. אז זה לא ככה, באמת אורי גדר צודק, במקרה הספציפי שלו, כנראה שלא, כי גם שם יש סיפור שהנפש שלו לא, היא לא שורה במזלג, היא שורה רק בדם שלו, ביד שלו, אז היא משפיעה על הדם שלו ועל היד שלו, על הגוף שלו, לא על גופים של אחרים. זה לא משנה. אבל זה מה שכתוב פה, שהעולם החומרי, אז בית המקדש זה בעצם שינוי בעולם החומרי, כי פתאום העולם, חלק מהעולם החומרי שאמור להיות לפי חוקי הפיזיקה של ניוטון, הופך פה לפי, לניסים גלויים. אז הוא השתנה במהות שלו, זה לא אותו חומר, זה לא אותו חוקי פיזיקה. כאילו, הגדרה של החומר זה חוקי הפיזיקה. בבית המקדש יש חוקי פיזיקה אחרים. זה לא אותם חוקי פיזיקה, גם אפילו לא אותם חוקי לוגיקה. זאת אומרת, נגיד, בבית המקדש, בקודש הקודשים, מקיר לקיר יש 20 אמה. עכשיו, באמצע יש ארון הקודש, שהוא 250 אורכו, זה במשכן, בבית מקדש נדמה לי, לא משנה, יש לו איזשהו אורך. לא זוכר עכשיו בדיוק. עכשיו, כאילו, מקיר לקיר זה 20 אמה. עכשיו, מהקיר עד התחלת ארון הקודש שקרובה לקיר הזה, יש 10 אמה. ומהקצה השני של ארון הקודש שקרוב לקיר השני, עד הקיר השני יש גם 10 אמה. זאת אומרת, כאילו, ארון הקודש לא תופס מקום. כי מקיר לקיר יש לך סך הכל 20. עכשיו, אם, נגיד שארון הקודש זה 2.5 אמה כבר במשכן. אז זה צריך להיות שבלי ארון הקודש, שכאילו, אם מקיר לקיר זה 20, אז כשאתה שם שם את ארון הקודש, מהקצה של ארון הקודש עד הקיר יהיה לך פחות מ-20. כי ארון הקודש לוקח חלק מהמקום, אז לא, מהקצה של ארון הקודש עד הקיר שלך 20, איך זה יכול להיות? זה לא רק נגד חוקי הטבע, זה לא רק נגד חוקי ניוטון. נגיד כתוב שהשן של המזבח עולה כמו סרגל למעלה, אבל יש רוח, אז לפי חוקי ניוטון, גוף דוחף גוף, אז הוא מזיז אותו, אז הרוח דוחפת את עמוד השן הזה, קל להזיז אותו, היא לא מזיזה אותו, חוקי ניוטון לא עובדים פה, אבל גם חוקי הלוגיקה לא עובדים, חוקי המתמטיקה לא עובדים, המספרים האלה של מידות הארון הם נגד ההיגיון ונגד המתמטיקה. אז זה חומר אחר, זה בעצם, הדברים האלה זה מה שמגדיר את החומר, חוקי הטבע וחוקי המתמטיקה, זה מה שמגדיר את מה החומר, איזה מין חומר זה, איזה חוקים יש לו, זה הגדרה שלו. אז פה החוקים האחרים, זה חומר אחר. אז, ואם חוטאים ובית המקדש נחרב, אז החומר משתנה, אז הוא משחק, הוא פעם כזה, פעם כזה. אז זה כמו שברפואה ההוליסטית, החומר של הגוף משתנה לפי שינויים, כן, רגע, אני פה שעון שנייה, סליחה, אני צריכה עוד שעון. בסדר, יש לנו עוד זמן, קצת. אז הנושא של ירידה ועלייה שאנחנו עוסקים בו, של נבואה ושכינה, הוא בעצם מראה שהטבע הוא לא כזה בטון יצוק. כמו שהרפואה הישנה, הקלאסית של קופת חולים, הייתה חשובה שהפיזיות של הגוף זה בטון יצוק. אתה יכול לטפל בזה רק עם כלים פיזיים, עם כימיה. אתה לא יכול לטפל בזה עם דברים נפשיים או רוחניים. ופה כתוב שהחומר כן משתנה בעקבות שינוי של הרוח. זאת אומרת שזה בעצם אומר שהחומר זה סוג של בבואה של הרוח, צל של משהו כזה, שזה משתנה בהתאם לרוח, בעקבות הרוח. אז זה הנושא של... אז הוא קודם מעמיד לנו את המושג מה זה למעלה ומה זה למטה. ואחרי שהוא מצביע על זה, הוא לא מסביר, אבל הוא מצביע, ואם אנחנו הולכים אחרי ההצבעה שלו ושואלים, הוא מצביע על המילים למעלה למטה, הוא אומר, כאילו, הוא אומר, הספר הזה כולו עוסק במעשה מרכבה, עכשיו הוא מביא לי, הוא אומר, אין פה שורה שלא עוסקת במעשה מרכבה, אז הוא מביא לי למעלה למטה, במובן המילוני הכי פשוט, כל אחד יודע, קומה 8 זה מעל קומה 3, השכן זורק לי את הסיגרת מלמעלה, נופל לי במרפסת. אז זה מובן מאליו, זה כל אחד יודע, זה משעמם, זה לא מעניין. אז למה הוא מצביע על זה ואומר, הספר שעוסק בסוד מעשה מרכבה, עוסק בזה. מה זה אומר? זה לא מעשה מרכבה, יש למעלה, יש למטה, מי לא יודע, כל ילד יודע, עולה למדבית שם, מתגלה למעלה, מתגלה שם, מתגלה שם, למטה, מה? מהסוד, אין פה שום סוד, זה הכי פשוט. אבל הרמב"ם אומר, אני מצביע לך על זה במסגרת ספר שעוסק במעשה מרכבה. זאת אומרת, תחפש פה איפה אתה רואה פה את מעשה מרכבה, זה מה שהוא אומר. עכשיו הוא משאיר לנו לעבוד, בוא נראה אנחנו, נתחיל לשאול שאלות. לחפש, לבדוק, ללמוד את הסוגיה של למעלה למטה, ואם לומדים ומקשים קושיות וחופרים. פתאום רואים שהוא צודק, שבאמת יש פה מה לחפור, זה לא איך שהדברים נראים בשטחיות, אותם דברים עצמם של הלמעלה הפיזי. והם קשורים למעשה מרכבה, ואז הוא מעמיד לי שהדבר הפשוט, המובן מאליו של למעלה למטה במובן הפיזי, זה בעצם מונח פה הגדרה, שפה, זה שפה שלדבר בה על סוד מעשה מרכבה, שפת הלמעלה למטה. אז הם מאוד פיתחו את השפה הזאת, הם כל הזמן אומרים עליונים, תחתונים, מה שקוראים בעליונים קוראים בתחתונים, עולם הפוך ראיתי, מי שפה תחתון שם הוא עליון, מי שפה עליון שם הוא תחתון. כל הזמן מדברים על עליונים ותחתונים, שהעולם העליון, העולם התחתון, אז הם עשו מזה שפה שלמה, זאת אומרת כל פרק הזה הוא מעמיד שפה, שפת הלמעלה למטה, שזה... עולם שלם של מושגים, עולם שלם של פסוקים, של סיפורים, של אמירות, שכל כולם מדברות על העולם העליון, העולם התחתון, אדם החכם או עליון על האנשים הטיפשים, הכל נושא של למעלה למטה, החכמים הם מחולקים מלמעלה, במדרגות מדרגות, יש, הנושא של מדרגות הוא גם חלק מהשפה של למעלה למטה, אז כל חזר מלא במושגי של מדרגות. זה חכם במדרגה גבוהה, מי שמגיע למדרגה הזאת, אז הוא מבין את זה, המלך הוא במדרגה אחרת. אז כן, אז זו שפה שלמה של למעלה למטה מדרגות, שהיא אומרת המון דברים, היא בעצם נותנת את כל התמונה, אפשר במסגרת השפה הזאת ללמוד את כל מה זה מרכבה, עם כל המורכבות שלו. כל פרק הזה מעמיד לנו עוד שפה בכלל, ופה הוא מגדיר את השפה, בזה שהוא פשוט מזכיר את הדברים, אבל אנחנו יודעים על מה עוסק הספר, אז אנחנו מתחילים לשאול, למה בספר כזה הוא מספר לנו סיפורים שלכאורה לא קשורים לספר, הם לא מעניינים בכלל, שיש בעולם הפיזי, יש למה למטה, מה זה מעניין. אז דברים שהוא הכניס את זה לספר, אז זה כבר הופך להיות... חקירה, זה הופך להיות סוגיה, ומהסוגיה הזאת מעמידים שפה, ועכשיו בשפה הזאת הוא מספר לנו דברים, ואז הוא מספר בשפה הזאת את הסיפור של בית המקדש, של השראת שכינה, של השראת נבואה, שזה הכל במושגים של למעלה למטה. בית המקדש זה דבר עליון ששורה בתחתון, נבואה זה שפע עליון שיורד אל התחתונים. הכל, הנבואה, המקדש הזה, מוסבר בשפה של, של למעלה למטה, של עלה ירד. אני עולה כשאני חושב בית המקדש, קדוש ברוך הוא יורד כשהוא מגלה את המדרגות העליונות בעולם התחתון. אז אצלו זה ירידה, אצלי זה עלייה. שם אנחנו נפגשים בבית המקדש, אני עולה לשם והוא יורד לשם. אז בגלל זה כתוב שבבית המקדש עולים לפגוש את הקדוש ברוך הוא, לראות ולהיראות. ברגל, מועדים, מועד, זה התרגום בשפת התורה של המילה מועד, זה מה שאנחנו קוראים דייט. ככה זה יש חזה הפרש, שזה כמו פגישה שקבעו. כאילו יש החגים, הם נקראים מועדים. מועד, מה זה מועד? זה תאריך. במועד השנה, כאילו, אני אומר, באיזה מועד אני אעשה כך וכך, כאילו, הכוונה באיזה תאריך. מה פירוש המילה דייט באנגלית? תאריך. כאילו, קבענו תאריך, שאז נפגשים. אז המועדים זה קבענו את התאריך, שאז נפגשים הקדוש ברוך הוא, עולים לבית המקדש, עולים לרגל, עושים דייט. אז אנחנו עולים לבית המקדש, והוא יורד לבית המקדש, ושם נפגשים. אז אוכלים, גם בדייט, מה עושים בדייט? אוכלים, שתים, גם שם, קורבנות, וכאילו, קורבנות שלמים זה, אנחנו מקריבים חלק למזבח, משום כבוד, כאילו, אומרים הקדוש ברוך הוא, ירדת לעולם הטבע, מה עושים פה? אוכלים, בוא תאכל קצת, תאר לך משהו מהכבשה, איזה מנה. הרמב"ן אומר שחלב, חלב זה חלק שומני, שאסור לבן אדם לאכול, אז הוא אומר, כי זה החלק הכי טעים, אז מכבדים את הקדוש ברוך הוא שהוא יאכל את זה, אז לא מתאים שאנחנו נאכל. זה לא, חלב זה לא כמו איסור חזיר, חזיר זה דבר נחות, מגיל כזה, אז לא אוכלים אותו מלוכלך, אבל חלב זה להפך, זה הקוויאר, זה הטוב, זה הדובדבן של האוכל, של הכבשה. אז גם את זה לא אוכלים, כי זה דווקא מקריבים. אז אומרים קדוש ברוך הוא, אתה ירדת להתגלות את אורך המופשט בעולם החומרי שלנו, בוא ברומא תתנהג כרומאי, שב, תשתה, תאכל, נותן לך יין, נותן לך חלב, הכי טעים שיש לנו, מכבדים אותך, ואנחנו גם אוכלים, בקורבן, בשלמים, שלמים זה לשון שלום, אנחנו עושים שלום עם קדוש ברוך הוא, מתחברים איתו לשלמות, אז מכבדים אותו בחלק הטעים, ואנחנו גם אוכלים את הבשר של כל שאר הבהמה אנחנו אוכלים. אפילו לא הכהנים, המקריב, הוא אוכל. אז בוא נשב, נאכל, נשתה, ננסח יין על גבי המזבח, נשתה גם אנחנו יין. בחג יש מצווה, לאכול בשר ולשתות יין. אז אנחנו אוכלים בשר, שותים יין, גם אתה מקבל בשר, מקבל יין, יושבים, עושים דייט. ומתרשמים, איזה יופי, איזה זה, ואז הקדוש ברוך הוא מגלה להם את הפותחים, הכהן פותח להם את קודשי הקודשים, את הפרוכת, והם רואים שם את הכרובים במצב של זיווג, של ייחוד מיני. ואומרים, תראו חיבתכם לפני המקום. הקדוש ברוך הוא כאילו הוריד את גילוי האלוהות המופשט שלו לעולם הטבעי, אז מה קורה פה? עושים יחסי מין? זה ככה אוהבים, פה, זה השפה, ברומא תתנהג כמו רומאי. וכתוב שכשהם מכסים את זה, אז העמודים של איתם נושאים את ארון הקודש שלו, עמודים ששמים אותם מקלות כאלה שמחוברים אליו, שמים אותם על הכתף וככה נושאים את הארון. אז העמודים האלה היו בולטים דרך הפרוכת שזה וילון כזה, אז כתוב שזה נראה כמו חזה של אישה. דרך הסמלה. כאילו, הפרוכת זה סמלה, ופתאום מהסמלה יוצאים שתי בליטות, שמשהו שהסמלה מכסה עליו, אז זה שני עמודים, אז זה נראה כמו חזה של אישה, שרואים אותו דרך הסמלה שתי בליטות. הם רואים את זה, ואז הם מרימים לי את הפרוכת, והם רואים מחסמים, וזה זה היה פגישה, ממש, בדודית כמו שצריך. עד הסוף, הולכים עד הסוף. אז... אז... אז, 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 כן, אז, 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 זה גם כלול בראש כתוב פה שהוא יורד לבית המקדש ואנחנו עולים, אז נפגשים. נפגשים באיזה מקום שהוא, אתה לא יודע כבר אם הוא טבעי או מופשט או רוחני. זה רוחניות שירדה לטבע, זה גם וגם כזה. זה בעצם הסוד של אהבה ויחסי מין, שזה, אהבה זה דבר רוחני, ויחסי מין זה בטבע, זה בחומר, ואהבה ירדה לחומר, אז זה מתבטא באנרגיה הזאת של, יחסי מין זה בעצם עניין של אנרגיה, של חום, של אנרגיית חיבור, אנרגיית אהבה, זה לא משהו באמת פיזי, אבנים לא עושות יחסי מין אחת עם השנייה, כי אין להם את האנרגיה הזאת של המופשט, של הרוחני, של הנפשי, של החום, אז יש פה אנרגיה שהיא באה מהמקום המופשט, אבל היא שורה בחומר עצמו, אז זה גם בבית המקדש, זה היה כזה דבר שירדה שם אנרגיה יותר מגולה, יותר עם האור שלה, לא מחובה, לא סגורה, פתוחה עם האור פתוח, ממש אש בוערת, זה ירד לעולם החומרי, וזה מייצר שם את כל העסק הזה של המועדים. אז... כן, אז ככה, זאת אומרת, אז רציתי רק להראות, זה בעצם בכל הפרקים ככה, אבל עוד פעם אנחנו, יש גבול לכמה אנחנו יכולים להתעכב על כל פרק, שכל הפרקים בעצם כל המשמעויות של המילה הן חשובות, הן ביחד, הן במסגרת השפה שהפרק הזה מעמיד, ואין פה אף דבר שהוא סתם, שהוא משעמם, שהוא מובן מאליו, שהוא מיותר, זה לא קורה, רק שאנחנו ככה קוראים את זה, כי תמיד ההתחלה קוראים מהר ועוברים להמשך, כי כן, אנחנו מוגבלים בכמה אנחנו יכולים פה. האמת היא שכאילו, אם נלמד ככה שכל פעם רואים את כל המשמעויות, אז אשתי אמרה שלפי הקצב הנוכחי, אני אהיה בין 87 או 97 כשנסיים. אני לא זוכר, כבר עשתה את החשבון, אני מראה למתמטיקה. אז אם נלמד ככה, אז אני בן 870, לא בן 87, עד שנסיים. אבל זה לא באמת ככה, כי זה מיומנות שקונים. זאת אומרת, בהתחלה, 89, שאני זוכר. זה מיומנות שקונים, זאת אומרת, בהתחלה צריך המון זמן, המון שאלות, המון לומדנות, המון חפירות, עד שתופסים בכלל מה קורה פה, מי נגד מי, על מה מדובר, איך זה עובד, איך, באיזה שפה הספר הזה כתוב, על מה הוא מדבר, באיזה צורה הוא מבטא את הרעיונות שלו. הכל לוקח לנו המון זמן לקלוט, כי זה נורא רחוק ממה שאנחנו רגילים. אבל אחרי תקופה מסוימת שעובדים ועובדים, אז מקבלים פשוט מיומנות, אז אתה כבר יודע מה הוא רוצה, מה הוא מדבר, איך הוא מבטא את מה שהוא רוצה להגיד. ואז אתה קורא ואתה כבר שם, אתה כבר לא לוקח לך הרבה זמן שאתה מבין מה הוא רוצה, מה הוא מדבר. אז זה לא באמת, זה לא באמת ככה שצריך עכשיו 1,000 שנה, אלא בהתחלה, אתם יודעים, כן. בהתחלה זה הולך מאוד לאט, אחר כך זה כבר נהיה מטוקטק מהר, אז זה כבר אחר. טוב. יש לנו רק עוד קצת דקות, אני לא יודע, אני חושב שנעצור פה, טוב, אולי נקרא...
יש לי שאלה?
כן.
הזכרנו בשיעורים הקודמים שהאינסוף הוא בכלל מעבר, כל תפיסה מעבר למציאות.
כן.
איך אפשר לדבר על מדרגות של בני אדם ביחס לאינסוף?
זה הנושא של צמצום. זה הנושא של צמצום, שהאינסוף מתגלה בדברים שיש להם הגדרה, ואז השכל יכול להשיג אותם. איך אינסוף יכול להתגלות? זה הסוד. הרמב״ם אומר, כוחות בני אדם מקצרות לדעתו, אי אפשר להבין איך זה יכול להיות, אבל זה ככה. יש, זה כאילו...
אני הבנתי את זה, השאלה, איך זה משהו שהוא מדיד בכלל, שאני, כלומר, זה כמו מספרים, יש בן אדם שהמדרגה שלו זה אחד,
לא, האמת שהיא בסוף כן, בסוף זה מגיע לזה, כתוב שבית המדרש של התנאים, גם של התנות והמורים, היה נגיד 100 מקומות, אז זה כמו בקולנוע, שורה ראשונה מושב, מספר אחד, שורה ראשונה מושב שתיים, אני יושב בשורה שבע, כיסא 28, וזה היה לפי מדרגת החכמים בחוכמה, זאת אומרת, אני יושב בשורה שבע, כיסא 28, מימיני אחד שהוא יותר חכם ממני, הוא בכיסא 27, משמאלי אחד שהוא פחות חכם.
הם לא רבו?
29, מה?
הם לא רבו?
לא, לא רבו, כל אחד ידע את המקום שלו, כל אחד יושב במקום שלו, גם אם היו מקומות פנויים לפניו, שיהיו אותם פנויים, עכשיו במקום שלו, כתוב שככה זה עבד, הם ידעו. זה נקרא ענוותנות, לדעת איפה אתה, לא לפנטז שאתה יותר, וגם חוסר ביטחון עצמי שאתה מפנטז שאתה פחות, זאת הצורה, זאת הבעיה עצמה. אלא אתה יודע בדיוק איפה אתה, ושם אתה יושב ולא התקוטטו, למה שהתקוטטו, הם היו אנשים עם שכל, אנשי אמת, הם רצו את האמת, הם לא, מה יעזור להתקוטט אם אני לא שם. אז לא התקוטטו, כתוב שישו, כל אחד במקום שלו. ועכשיו אתה תשאל, איך אפשר למדוד בצורה, ברזולוציות כאלה, מי יותר חכם ממי? נגיד נשווה פה, מי יותר חכם ממי? כל אחד הוא אישיות אחרת, כל אחד הוא עם שכל אחר, כל אחד יש לו את שלו, כל אחד הוא חד פעמי, כל אחד הוא בן יחיד לבורא, כל אחד יש לו את החלק שלו בתורה, כל אחד יש לו את האור שלו, את היופי שלו, מה יותר יפה?
אדום או כחול.
כן, כן, או פרח זה או פרח זה, סייפן או תלנית, לא יודע, זה יפה וזה יפה, כל אחד מה שהוא, איך תמדוד, אין לך, אין לך זה מספרית, אבל זה לא מדידה כזאת טכנית, זה ברור, זאת הצורה, אי אפשר באמת למדוד פה טכנית, אבל המדידה היא, כמה, כאילו כתוב חוכמת אדם תאיר פניו, גם כשאתה מסתכל פיזית על הפרצוף שלו, אתה רואה איזה אור, וגם כשאתה קורא את הספר חידושי תורה שלו, אז זה יכול להיות אור מזהיר, וזה יכול להיות פחות. נגיד בחידושי גמרא של רבנים מהדור שלנו, אני די מרגיש שאחרי שאתה משתפשף הרבה שנים, ואתה נהיה מקצוען, אז אתה אומר, זה חידושים מקוריים, מהירים, מהירים לי את הסוגיה, מהירים לי את הנפש, זה יפה. והשני כותב חידושים בסדר, מפולפלים, מחוקמים, זה לא... אני יודע מה, נגיד, גם במוזיקה, אחד עולה מנגן, אז וואו, הנגינה שלו יפה אותי באוויר לגמרי, זה הייתה לי חוויה רוחנית, חוויה דתית, עליתי לעולמות עליונים, איזה אור הייתי. השני מנגן, הוא שולט בכלי מצוין, הוא מנגן מצוין, הוא מוזיקלי, הוא הכל אותו דבר, אבל פחות העיף אותי. אז נכון, זה סובייקטיבי, אבל זה לא רק סובייקטיבי, למשל יש תחרות ארתור רובינשטיין הפסנתר. אז המומחים, אלה שדוברים את השפה, אלה שרגישים, הם די מרגישים שהנגינה של זה היא באמת שונה, היא יותר יפה, יותר... יותר תפס את האור של המוזיקה, והם יכולים להגיע לזה לאחדות דעים וגם במדידה, אפילו נגיד יש את התוכנית הזאת בטלוויזיה, פעם ראיתי עכשיו, יש תוכנית של בישול, תחרות ממשל יותר טעים, פעם ראיתי קצת וסבלתי, שתנו לי לטעום, איזה גרוי, ואני... הסתגעתי, אז הפסקתי, זה היינו, אז אחד מכין מנה, ויש שם שפים מקצנים, ומדרגים את המנות, אז אתה יכול להגיד שטעם באוכל זה סובייקטיבי, אני אבקישים, אתה חצילים, מי יותר צודק, לא יודע. אני אוהב מטוגן, אני אוהב מבושל, אין בזה נכון או לא נכון, או צודק או לא צודק, זה סובייקטיבי, זה טעם שני, זה אישי. עובדה שהשופטים שם, הם יודעים לדרג, זה זוכה בתחרות במקום ראשון, זה זוכה במקום שני, ויש להם די אחדו דעים, והצופים בתוכנית די מבינים, שבאמת, הוא באמת מבשל יותר חווייתי, יותר עם משהו מיוחד שם. יש שם איזושהי יכולת למדידה, שהיא לא מדידה ממש טכנית, אבל זה גם לא לגמרי עניין סובייקטיבי, זה גם לא שיפוטי, זאת אומרת, אם סבתא שלי הייתה משתתפת בתחרות, סבתא שלא הייתה לי, שאני חולם שתהיה לי, שבשלנית כזאת, כמו בשלי סבתא כמו שצריך כזאת, שאוכלים שם ואוכלים וזה סבתא, אז רואים מה, לא משנה, אז נגיד, הייתה לי סבתא כזאת, אז הייתה הולכת לתוכנית הזאת שבטלוויזיה, ויכול להיות שלא הייתה זוכה של המקום כל כך גבוה. יכול להיות שאפילו, כן, היא לא הייתה מנצחת, אבל בשבילי החווה, האוכל של סבתא שלי, אין דברים כאלה, זה טעים, זה, כל החיים אני אחלום על זה, זה מה שאני רוצה, תנו לי את זה, אני מסודר, אני לא רוצה דברים אחרים. קח אותי למסעדה יפנית, מסעדה קוריאנית, לא מעניין אותי מה הם רוצים ממני שם. אני אוהב את המפרום של סבתא, ולא איזה סושי מאיזה משהו שזר לי, וזה לא טעים לי, ואני לא מבין מה יש בזה בכלל. אבל אז יש נושא סובייקטיבי, שבשבילי סבתא שלי והמפרום זה יותר מכל סושי שבעולם. אבל יש איזה משהו יותר אובייקטיבי, שבתחרות בישול, מי שעושה סושי ברמה נורא גבוהה ומיוחדת וכל הדיוקים, אז הוא מקבל 3 כוכבי משלן. וסבתא שלי לא, ויש, מה זה כוכבי משלן? יש איזה דירוק שהוא רמה מסוימת של אובייקטיביות, זה לא 100% אובייקטיבי, אין שם, זה לא מתמטיקה, אבל יש בכל זאת, זה ככה, כי הצמצום בנוי ככה, שיש מדרגות אור. המדרגות אור זה מסעד הצמצום, ככה בורא רצה לצמצם את עצמו, מדרגה אחרי מדרגה, מלאכי, יש לך את הקודש, יש אופנים, יש זה, כל אחד יש בו יותר אור או פחות אור, זה יותר יופי או פחות יופי, זאת אומרת, הכל יפה, כל מה שבבריאה יש את היופי המיוחד שלו, ששום דבר אחר לא דומה לו, זה גם נכון. בגלל זה יש את כל המדרגות, האמת היא, שיהיו מדרגות הנמוכות, לא עליהם מה להציע. אתה אומר, כל מה שאתה, אז אתה, כל איפה שאתה מראה לי, אני ראיתי אותו כבר במדרגות הגבוהות כפול 10, ואתה לא מוסיף לי, כאילו, אני ראיתי את החיות הקודש, איזה יופי, איזה אור, איזה. עכשיו אני הולך למדרגה הנמוכה, נו, מה אתה מציע לי שלא ראיתי שם? אתה הרי יותר קטן, אתה פחות אור. אז אתה לא אומר, אני כבר ראיתי יותר אור ממך. אז למה שאתן להסתכל לך בכלל? אז לא, יש את כל המדרגות, כי גם במדרגה הנמוכה יש משהו שאתה לא תראה אותו במדרגה הזו, והוא מיוחד, ורק המדרגה הזאת יודעת לגלות אותו, ורק שם תראה אותו, ואם לא תראה אותו שם, לא תראה אותו גם בגבוה. כי בגלל זה קיימות בך המדרגות, אחרת אתה רק מדרגה אחת ושלום. למה צריך את כל, כי כל אחד יש לה את שלה, אבל עם כל זה יש כאן איזה מבנה שזה מדורג, זה ככה זה, למה זה ככה ואיך זה בדיוק, זה רצון המורה, אני לא יכולים יותר מדי להסביר, אבל אפשר לראות שזה ככה.
ניר, אתה זוכר אולי את השמות ספרים של איינשטיין?
את מה? תכף אני אראה, יש לי את זה, במקרה הכין אותי. יש מעט מאוד ספרים שלא השגתי אותם דרך האינטרנט, אז יש לי אותם בנייר, מתוך ה-12 ספרים שיש פה, אז אני בקדות מוצא. אחד זה רגע, איפה? הנה. זה תמועת ראיות זה. אלברט איינשטיין, על תורת היחסות הפרטית והכללית, זה הוא כתב בעצמו, בתמונה שלו, ופה זה אלברט איינשטיין, ולאופולד איינפלד, שזה תלמיד שלו, כתבו את זה ביחד, זאת, לאופולד איינפלד יותר ניסח, ואיינשטיין יותר אמר את, מה לנסח. התפתחות הפיזיקה החדשה, התפתחות הפיזיקה החדשה הוא סוקר, הוא סוקר גם את הקודמים, מדבר פה על מי המאה ה-19, מניוטון הוא בעצם מתחיל, והוא סוקר את הגילויים העקרוניים שהתחילו מניוטון, עד שזה מגיע אליו, אז הוא עושה איזו סקירה כזאת שכוללת את הקודמים לו, ובספר הזה הוא מדבר רק על התורה העצמית שלו, אז זה מה שאני מכיר, ויש את זה בפני. לא יודע אם זה קל להשיג את זה, אבל...
איכשהו אני נעזר במתן, הוא עוזר לי בדברים. הוא רוצה מתחת לאדמה כל מיני. תודה רבה.
כן, אולי לפני שקוראים את זה, יש ספרים פופולריים יותר, שכתבו אותם איזה עיתונאי מדע או מיני אנשים מדרג שני, לא... על עצמו, זה, אם חסר קצת בהקדמות, בשאלות היסודיות, מה בכלל מדברים, מה רוצים, מה גילו, מה חשבו, אז זה יכול לתת איזשהו רקע שיכול לעזור להבין את זה, כי לא תמיד זה קל להבין. אבל האמת שההסברה שמעת מאוד, הוא לוקח בחשבון שאתה לא יודע פה. הוא מנסה הסבר רק כמו שהוא מסביר לאדם מרחוב, הוא בכלל לא מתבסס על זה שיש לך איזה ידע קודם, או שאתה איזה גאון, הוא ממש מסביר פשוט, בואו נראה דבר אחרי דבר. אז בסך הכל אפשר להבין את זה גם ככה, זה מאוד נגיש. אבל אם חסר, אז אפשר להשמין את זה, יש ספרים כאלה.
זה מאוד פופולרי היום.
מה?
אני אומר, לפחות הקוונטי מאוד פופולרי, יש...
כן, מזה אני יותר מסויג, כי אף אחד לא מבין ואף אחד לא יודע וכל הזמן מגלים משהו חדש, זה עוד לא גמרו, זה עוד בחיתולים, זאת אומרת, עוד לא יודעים מה הם מגלים. יש מין תגליות שכל חודש יש תגלית חדשה שהופכת את כל התיאוריה, ועוד הם בינתיים רק מוצאים, כמו שילד מוצא צדפים בחוף הים, אז יש ניסוי כזה, יש תוצאה כזאת, יש תגלית כזאת, בטלסקופ ראו ככה, בזה מדדו ככה, יש חלקיקים כאלה. אז הם אוספים את הצדפים, וכל צדף חדש הם מנסחים עוד איזה תיאוריה לא בשלה ולא מובנת, וזה בהתהוות, זה בחיתולים, זה עוד לא נותן לך שום תמונה שהיא יחסית ברורה, שאתה יכול לעשות איתה משהו, כסתם אדם חושב ולא פיזיקאי חוקר. אז זה הרבה, יש שם איזה יסודות שכבר כן אפשר לנגוע בהם, אבל יש לי פרשניות והם ברורים והם משתנים גם, מחר, אתם יודעים, תבני משהו על עצמך מה שהם טענו, עוד חודש יגלו משהו וישנו אחד.
פעם הזכרת את זה באחד הפוסטים על 11 ממדים למשל, שיש איזה
כן, אבל אני משתמש בזה רק כהמחשה לגמרי אילוסטרציה, לא, אני לא בונה על זה שום דבר ואני לא חושב שאני מבין את זה. אני אומר, הם אמרו טענה X, באוזניים שלי שאני לא מבין בזה, זה נשמע שזה מה שהם אמרו. לא משנה, אני רק, זה רק המחשה. אתה מבין, אני לא מבסס על זה כלום, אני לא לומד מזה כלום. אחרי שהיה לי דרן באריסטו, ואני רוצה להסביר אותו, ואני רוצה להסביר קצת יותר ברור, לפס איזושהי המחשה, ואני יכול, המחשה לפעמים, אני מדבר על מלפפון או על זה. אז הם אמרו משהו, בוא ניקח את זה כהמחשה, בלי קשר לזה שכמה אני מבין את זה וכמה זה נכון, ומה אני יכול באמת ללמוד מזה.
זו השאלה של...
אני לא לומד מזה, אני רק מנסה איזה כאיור למשהו שלמדתי באריסטו.
זו השאלה שלי, בגלל שזה רק המחשה, כאילו אולי בגלל המתודה שלהם או משהו כזה, אז בעצם כל מה שהם לא יגלו, אז תמיד זה ישר אצלך בגדר המחשה, או שיש איזה שלב מסוים שאתה כן...
אני לא יודע, אני לא יודע, כאילו אם זה יכול לצאת מגדר המחשה ולהיות דבר מוצק, זה בעיה, כי כשניוטון אמר את התורה שלו, היו בתוכם שזה סוף דבר, שזה האמת הברורה, פשוטה. ו5 שנים לפני שאיינשטיין אני לא זוכר בדיוק את הסיפור, נדמה שזה איינשטיין בעצמו, או פיזיקאי גדול אחר, אולי איינשטיין עצמו, אני חושב ש... לא משנה אם אני מדייק בפרטים, העיקרון הוא אותו עיקרון, שאיינשטיין היה צעיר, והתחיל ללמוד באוניברסיטה, והוא התחיל לחשוב איזה מקצוע הוא רוצה ללמוד, הוא התלבט מתמטיקה, פיזיקה, אז הוא דיבר שם עם הראש החוג לפיזיקה, אז ראש החוג לפיזיקה אמר לו, אין לך מה ללמוד פיזיקה, כי אנחנו כבר גילינו כל מה שיש לגבי פיזיקה, ב-99.9% אנחנו יודעים, אנחנו כבר גילינו, תוך 5 שנים נגמור לתפור את הפסיק האחרון שעוד חסר לנו, וסגרנו את הבסטה, אנחנו, את זה אנחנו כבר יודעים, אין לנו פה מה לחדש, אין פה מה, הכל אנחנו יודעים, הכל סגור, הכל מנוסח, גמרנו את העבודה, אז חבל, עוד 5 שנים זה לא יהיה רלוונטי, תבחר מקצוע שיש לו עתיד. ואחרי 5 שנים בדיוק, איינשטיין פרסם את המאמר הראשון שלו, שהוא פירק את כל הניוטון ואת כל מה שידוע, הפך את הכל, פירר אותו לפירורים גמורים, החזיר את הכל לאפס, אמר, בואו נתחיל עכשיו, את הכל נתחיל, אנחנו לא יודעים כלום. המדע בהגדרה, הפילוסופים של המדע אומרים, שהמדע בהגדרה לוקח את עצמו כנכון רק לעכשיו. הוא אומר, זה הבדל בין מדע לפילוסופיה, או למטאפיזיקה, או לדת, שנגיד, בנושא של דת, אז תנ"ך, אריסטו, לא משנה מי, אומר משהו וזה נצחי. גם באולי לוגיקה, יכול להיות שזה נצחי, שכל מיני משפטים לוגיים, אחד ועוד אחד של השתיים, זה נצחי, אבל המדע, הפיזיקה, הוא בדיוק, בדיוק הפוך, הוא חייב, הוא אומר שהוא בונה את התיאוריה סמך תצפיות. התצפיות בהכרח כל הזמן מתחדשות. בונים תמיד טלסקופ יותר חדיש, ומגיעים תצפיות שלא ראו קודם, ואז מעדכנים את התיאוריה, תמיד לפי התצפיות, וככה זה אמור ללכת. זה בעיקרון ככה, כי הוא אומר, אם אתה לא יכול לסתור את התיאוריה שלך עם תצפיות, אז זה לא תיאוריה מדעית. זה מיתולוגיה, זה דת, זה מטאפיזיקה, זה מה שאתה רוצה, זה לא מדע. כי ההגדרה של מדע זה משהו שאם אתה ראית שהוא לא נכון, אתה סותר אותו. נגיד, בדעת אתה לא יכול להגיד, ראיתי שזה לא נכון, אז אני סותר את זה. זאת אומרת, לא ראית טוב. הדעת היא אמת מוחלטת, היא תמיד אמת. ראית במציאות משהו שהוא לא כמו הדעת, משהו בלבל לך את הראייה, תסתכל עוד פעם. אנחנו יודעים מראש שהדעת היא האמת הגמורה, ראית אחרת, אז לא ראית טוב. תסתכל עוד פעם, אבל במדע, אז זה נקרא תיאוריה דתית, תיאוריה פילוסופית, תיאוריה מיתולוגית, אבל כל ההגדרה של מדע זה שהוא בנוי על תצפיות, על מה שאתה רואה, ואז זה חייב להיות שאם אתה רואה משהו שלא ראית קודם, זה יכול להפיל את התיאוריה, כי התיאוריה בנויה על מה שאתה רואה, לא, מה שאתה מגלה, לא על איזה נביא, או משהו, או איזה מושכלות מופשטות עליונות, שאתה רואה אותן בסך עליוני מופשט בעולם המופשט. אז זה תמיד ייפול כשיהיו את הצפיות חדשות, ותמיד יהיו את הצפיות חדשות, זה טבע העולם. אז המדע הוא נכון רק לשעתו, הוא אף פעם לא נכון לתמיד. כמו שחשבו שניוטון נכון לתמיד, כאילו, הוא אמר, אם... כוח נופל מהעץ, כאילו כדור, דוחף כדור, אז זהו זז. מה יותר מובן מאליו שזה האמת הברורה? אז הנה, אצלנו הראה שזה לא, זה בכלל לא ככה. התפוח נופל מהעץ, בגלל שהמרחב של חלל זמן מעוקם. זה הסיבה שהתפוח נע מהעץ לאדמה. לא כמו שאני אותו נחשה. אז כל הזמן הופכים את זה לגמרי. אז אף פעם אתה לא יכול באמת לבנות על זה. אריסטו גם בספר הפיזיקה שלו, הוא לא בנה על ידיעות שהוא רואה את הטבע בידיעות טבעיות כאלה, אלא הוא בודק שם מושגים כמו מה זה זמן, מה זה תנועה, מה זה חלל, מה זה ריק, מה זה סיבה ותוצאה. מושגים כאלה שזה לא החומר עצמו, זה איזשהו שלב של הפשטה מהחומר, הוא מתחיל מזה ומזה הוא מטפס לגלות את האלוהים בטבע, אבל מדברים שהם הם, 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 הם תפיסות, הם לא התצפיות על הטבע של על החומר עצמו, אלא כאילו המושג של תנועה כמושג. זה לא כמו לגלות עוד איזה כוכב בטלסקופ, זה משהו יותר יציב. וגם הוא אומר שהמושגים שלו הם לא, הם מושגים שאדם נולד איתם והם טבע האדם. הם לא בנויים על זה שזה המציאות ככה, שהסתכלתי מציאות וראיתי שיש במציאות חלל או זמן או תנועה, אלא מטבעי נולדתי עם המושגים של חלל הזמן ותנועה. זה משהו שמונח בטבע, האנושי מלדתו, מטבעו, במהותו, זה וגם אם יגלה בתצפיות שאין באמת תנועה, זה לא משנה, כי אני תופס תנועה, והשאלה מה זה אומר לי, נגיד, למשל, אומרים שאריסטו אומר שהשמש מסתובבת מסביב כדור הארץ. המדע גילה שזה לא כך, כדור הארץ מסתובב מסביב לשמש. יש מקום באריסטו שאומר מפורש, אפשר גם לראות שהארץ מסתובבת מסביב לשמש. זה גם אמת, הוא יודע את זה ואומר את זה. הוא אומר, אנחנו בוחרים לראות שהשמש מסתובבת מסביב לארץ, למה אנחנו בוחרים לראות? כי כשאדם רק נברא, רק נולד בטבעו, זה התמונה שהוא רואה, שהשמש סובבת אותו. עכשיו, הבריאה היא דיבור של הבורא אל האדם. זאת אומרת, הנושא אל האדם הוא קצת בעייתי, אבל בינתיים ניקח את זה פשוט. הוא מדבר איתנו, הוא ברא שפה, השפה הזאת מוטבעת בנו בטבע שהוא ברא בנו, ואנחנו נולדים...
מחלכת.
בסדר גמור, להתראות רואי, להתראות, שמח שאתה פה.
ניר.
כן, כן איגור.
כן, אז אם אני מבין נכון, יש המעשה שאדם אכל מעץ הדעת, שזה בעצם מין אקסיומה, אז תאכל מכל עץ חוץ מאקסיומה, זאת אומרת, אתה יכול לשנות עצים מסביב, או ידיעות מסביב, חוץ מהידיעות של אקסיומה. כן. אז אתה, אם אתה משנה אותה, אז אתה נופל כביכול לחטא, אז אתה מאבד את האמת בשקר, והולך לכיוונים של טוב ורע.
נכון, טוב ורע זה הכוונה, איך, אם זה טעים לי או שזה לא טעים לי, אם זה נעים לי, אם זה כולם אומרים ככה, אין אמיתיות ממש. אבל ההגדרה, מה זה אמת ושקר, היא בעצם לפי טבע האדם. זאת אומרת, כי הבריאה היא דיבור של הבורא ברא אותי, והוא ברא בתוכי שפה שהוא השתמש בה, כשאני אגדל, לדבר איתי. והשפה הזאת זה תפיסה פשוטה. איך שאדם נברא, זה לא כתוב שאלוהים ברא את האדם ישר וביקשו חשבונות רבים. השפה שהוא ברא בשאיתה הוא מדבר איתי זה הישר, לא החשבונות רבים. ואני אדם פשוט, אני מסתכל, אני רואה שהשמש מסתובב מסביב לארץ, אז הקדוש ברוך הוא כן, אומר כן, אני בא לספר לך סיפור עם השמש, אני אוהב אותך, אני מאיר לך, יש בתפילה, המעריב הערבים, הוא מסדר את הכוכבים ברקיע כרצונו, ברוך את השם, המעריב הערבים, הוא עושה לי ערב שאני אשן, ובבוקר הכינו פעל זורי חמה, הוא מזריח לי את השמש בשביל לחמם אותי, בשביל שיהיה לי אור, הוא מדבר איתי דרך השמש. השפה היא בנויה על התפיסה שאדם פשוט. זאת אומרת שאם אני רוצה לשמוע את השפה שהמציאות מדברת איתי, אני צריך לגשת בכלים של אדם פשוט, שרואה שהשמש מסתובבת סביבו. וזה הגדרה של אמת בעצם. זה שהמדען מגלה אחרת, זה כמו, כתבתי את זה כמה פעמים, שנגיד אני הולך לסרט, סרט מאוד עמוק, עם תוכן מאוד עמוק מאוד, זה כתוב ש... במסרת ברכות, אין צייר כאלוהינו, העולם זה ציור, הוא מדבר אותנו שפת הציור, ולאמרים, צייר בשר ודם עושה צבע על הקיר, הקדוש ברוך הוא, הציור שלו, יש לו מאיים ובני מאיים ונפש, זאת אומרת, זה ציור זז, זה קולנוע. אז אני אלך לקולנוע, אני רואה סרט. עכשיו, בסרט יש עלילה, יש דמויות, החטא ועונשו, סיפור שלם. ואז יבוא איזה מדען ויגיד לי, אין פה את ה... אין פה רסקולניקוב, אין פה בן אדם, אין פה עלילה, יש פה בב לבן, יש פנס, יש קופיות, אתה חושב שאתה רואה אנשים, זה אתה מדמיין, ואין פה בכלל, יש פה, אתה רואה בב לבן עם, עם, עם פנס, מה פתאום, אתה לא רואה אנשים, אז אני אומר, אני בוחר לראות אנשים, כי לא מעניין אותי עכשיו איך קולנוע עובד מבחינה טכנית, אני מעניין אותי הסרט, אני רוצה לדעת מה הבמה מספר לי על, על הסיפור שהוא רלוונטי בשבילי. אז, אז אותו דבר, הסיפור שהסרט זה שהשמש מסתובבת סביבי. זה מה שאני רואה וזה מה שמדבר אליי. שם אני רואה את
הנבואה, הנבואה זה ההשגה שלך.
כן, והמדענים הם אומרים, לא, העולם מסתובב סביב השמש, כאילו הם מוצאים את הטכניקה. איך מקרינים את הסרט. והטכניקה היא שונה, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שנדע שזה רק סרט, הוא רוצה שנדע שזה דיבור איתנו, שזה לא סתם יש מציאות וזהו, מה אתה עושה עם זה? לא יודע. לא, את המציאות. הקדוש ברוך הוא אומר, לא, המציאות נראית שונה מאיך שהמדע יודע. למה היא מראה סרט שונה ממה שהמדענים יודעים? למה המציאות מראה שהשמש מסתובבת ובעצם המדען יודע שזה לא ככה? כי יש פה, אני באתי לספר לך סיפור.
יש פה דיבור.
לדבר לך סרט, אני באתי לדבר. אז הדיבור לא חייב להיות מותאם לטכניקה. כמו שבקולנוע, הדיבור של הבמאי הוא לא מותאם לטכניקה של הבד. כאילו, הדיבור שיש פה בן אדם מולי ואני רואה אותו. הטכניקה היא לא כזאת, אז אני מבין שיש פה במה שעושה לי סיפור, אבל אם לא יבדל בין הטכניקה למה שאני רואה, אז לא הייתי יודע שמספר לי סיפור, הייתי חושב, זה ככה, זה מדבר איתי, זה לא מדבר איתי.
אז... המחשה יפה, כן.
אז איך הגענו לכל זה, לא
זוכר? שאלה של אקסיומה.
בסדר. טוב.
תודה. ערב טוב.
ערב טוב. להתראות. הדברים עוד לא סגורים. כן, אנחנו עוד רק בהתחלה.
תודה.
להתראות. תמיד בסוף סיום יש כזה סימני שאלה, בעצם עוד לא ברור כל כך. בסדר. לא גמרנו את העבודה, גם לא נגמרת בשבילה. נשאר קצת מבולבלים. מבולבלים? גם אנחנו. להתראות, לילה טוב.
להתראות, לילה טוב.